שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, לפרק חדש, פרק נוסף, והיום שני אורחים, אורחת ואורח. האורחת היא חברת כנסת צעירה מטעם מפלגת העבודה, היא יושבת ראש ועדת המשנה לענייני חוץ בוועדת חוץ וביטחון, היא בת 41, היא חיה בזוגיות עם דני שק והיא אימא לשתיים. כן כן, אנחנו מדברים היום עם אמילי מואטי. האורח השני שלי הוא בעל פינה קבועה כאן, פינת הנתונים, פינת הדאטה, גבע קראוז, ואיתו אני אדבר על, לא תאמינו, דעיכת המגפה, לפחות כאן בארץ, נסיגת הקורונה. אז לפני שאני אספר לכם כמה מילים על אמילי מואטי, נשמע את קטע המעבר של Silent Regression, ואני יכול לבשר לכם שהם, מעבר לזה שהם עומדים לצאת באלבום חדש, הם גם חוזרים להופיע, וההופעה הקרובה תהיה ביום חמישי בחודש הזה, ב-21 בחודש, בשעה 21:00 בערב, בבר סוקולובסקי בחולון, והכניסה היא חופשית. אז תמהרו לתפוס מקום, כי זה יהיה כיף. אז תודה לסיילנט רגרשן, הלהקה שבה חבר גם הבן שלי, גלעד פולק שהוא המתופף, יחד איתו תובל פולק, המדוד שלו שהוא הבסיסט, ועל הכל מנצח טיילר גיל, שהוא הגיטריסט המוביל, הסולן וכותב החומרים. כאמור, בר סוקולובסקי ביום חמישי הזה בשעה 21:00 בערב, כניסה חופשית, תלכו. נחזור לעניינים שלנו. אמילי מואטי, אני מכיר אותה כבר כמה שנים טובות, היא בתקשורת, היא הייתה יועצת תקשורת, יועצת פוליטית, אנחנו נמצאים בקשר on and off, גם כמה פגישות, קשר בטלפון, קשר דרך המדיום, דרך המדיה, דרך האינטרנט. לפני איזה, לא זוכר בדיוק כמה, 4-5 שנים, פגשתי אותה בתל אביב באיזה בית קפה, ו... היא באה כולה עזוז ואמרה לי, טובי, אני סוגר את המשרד ואני הולך את הפוליטיקה. אמרתי לה, תשמעי, זה נפלא, אבל אני לא בטוח שזה מתאים לך. אמרתי לי, לא, אני הולכת להגשים את החזון שלי וחינוך וכל מה שקשור בשלום, כל הדברים היפים שאנחנו מצפים מאשת שמאל כמוה, שחושבת כמוני וכן הלאה, אבל גם היא אחת שאפילו התהדרה בזה שהפתיל שלה קצר. וכן, היא אמרה את כל מה שהיא חושבת במשך שנים, ואני אהבתי את זה, אחרים לא בטוח שכל כך אהבו את זה, היה מרחק קצר מאוד בין מה שהיא חושבת למה שהיא אומרת, ואנחנו יודעים שבפוליטיקה זה לא תמיד סגולה להצלחה. אז היא אמרה לי, תקשיב, גם אם אני הולכת לקדנציה אחת, או לכמה שזה ייקח, גם אם זה יהיה גפור שידלק ויבער ויסרף מהר מאוד, אני הולכת לעשות את זה, גם אם זה יהיה קצר מועד. אמרתי לה, מה אני אגיד לך שיהיה לך בהצלחה? לקח כמה מערכות בחירות עד שהיא בסופו של דבר הצליחה, נכנסה לכנסת בכנסת הנוכחית וקרתה לתאונה, כמו שאמרתי לאחרים שנכנסו דרך מפלגות שמאל שהיו בטוחים שהם הולכים שוב לאופוזיציה וטרח נפלו על ממשלה וקואליציה ושרות ותפקידים מרכזיים בוועדות. תאונות כאלה כל פוליטיקאי מאחל לעצמו, אבל זה גם זה אתגר מאוד מאוד לא פשוט. אז זה מה שקרה לאמילי, וסוף סוף הצלחנו לקבוע ולשוחח על כל התקופה הזאת ועל מה מנחה אותה ואיך נראית הכנסת מהצד השני של הדלת. וכאמור, בחלק השני, בפינת העובדות והדאטה, גבע קראוז ספר לנו איך בעצם מתנהגת המגפה בימים האלה, מה המוד שלה, בעיקר בארץ. אנחנו שמים לו שהמספרים יורדים, ובהחלט ייתכן שאנחנו בשלב הדעיכה, לפחות נכון לעכשיו. אבל זה בחלק השני. אז כאמור, קודם כל נתחיל עם אמילי מואטי. ובאמת, כמו שאמרנו, אני שמח אחרי, כמה זה כבר? כמה, 3 חודשים מאז שהושק הפודקאסט, והאמת היא שבניתי עליה ממש בהתחלה, אבל אמרתי, אני קודם משתפשף בשביל שאני אבוא מוכן ושיהיה כבר רקורד, אז בפרק ה-40 ומשהו, סוף סוף, אמילי מואטי. היי אמילי, מה שלומך?
כמה נהדר, תודה רבה ידידי, אני בטוב, מה שלומך?
אני בסדר, בסדר, שמתי על עצמי, לא יודע איך לקרוא לזה, שרשראות על הרגליים, והתחייבתי שאני פתאום, נקרא לזה הגל השלישי, אוקיי? אני ממציא את עצמי מחדש עוד פעם, אז פעם זה היה פרינט, ואחר כך זה היה אינטרנט, ואחר כך זה היה כל מיני עסקים, אז עכשיו זה פודקאסט, והאמת שזה ממש ממכר, אני לא יודע...
אתה גם עושה את זה נהדר.
קודם כל תודה,
מאלה
אני שמח.
שהזדמתי עד כה.
אני שמח.
ואיזה יופי, ברכות.
תודה, תודה. זה באמת עוד שבוע יש 3 חודשים, מי היה מאמין. וזה, אבל אני מרגיש שקודם כל אני מדבר עם אנשים שכיף לדבר איתם. אז מכיוון שיש לנו טיפ-טיפה רקורד, לא היסטרי כל כך, אבל ביישנו פעם, פעמיים, שלוש, דיברנו לא מעט, אז אני מרגיש שנוח, וכל מזה שאנחנו חושבים דומה, למרות שאמרתי כבר שהגיע הזמן שאני אתחיל לדבר גם עם אנשים שחושבים אחרת, הם לא כל כך רוצים, מעט הפניות שעשיתי, גם לא פנו אליי כל כך, אבל אני חייב להודות שגם אלה שככה הצעתי להם, כמעט כל מי שבצד שלי, לקרא לזה, so to speak, אמר בכיף ויאללה ובוא ונקבע, והצד השני, לא יודע, פוחדים משמאלנים, אין לי מושג למה. אז כמו שכבר נדמה לי שדיברנו בינינו, אז אני אגלה שלפני, כמה זה כבר? עוד מעט 3 שנים לדעתי, או 4 אפילו, ישבנו באיזה בית קפה בתל אביב, כשעוד אפשר היה לעשות את הדברים האלה, ואמילי אמרה לי, תקשיב, אני סוגר את המשרד, או אני פורשת מהקטע של הייעוץ, ואני רצה לפוליטיקה. ואני אמרתי לה, תגידי, למה לך? מה, כאילו, מה עבר עלייך? מה עבר לבראש? למה? מה, כאילו, למה? אמרתי, לא, לא מעניין אותי, אני חייבת להשפיע, ואני פה ואני שם, ונדמה לי שהיה זה אבי גבאי בראש העבודה, אם אני זוכר נכון.
אנחנו נפגשנו בפעם הראשונה בעצם בסוף 2015, כשממש החלטתי לסגור את המשרד ולהתמודד בבחירות שאחרי.
אוקיי.
אחרי זה נפגשנו...
כל כך הרבה זמן עבר מאז, אמילי, וואו.
נכון, נכון, נכון. אחרי זה נפגשנו כשעשיתי גיחה חזרה לייעוץ, ועבדתי עם עומר בר-לב שהתמודד בפריימריז לראשות המפלגה.
את זה אני זוכר, כן.
זו הייתה הפגישה השנייה שלנו, והפגישה הנוספת, או שדיברנו בטלפון, הייתה שכבר ממש נכנסתי לפריימריז.
כן, אז זהו, אז אני זוכר אז שבכל אופן, הכניסה המעשית לפריימריז הייתה בתקופה של אבי גבאי, נכון?
הייתה בעצם הפריימריז הראשונים שהיו ב-2019.
אז זהו, אני חושב שלדעתי דיברנו ב-2018 מתישהו, בדיוק, ואז גם אני זוכר שדיברת בחיבה גדולה מאוד ובהערכה גדולה מאוד לציפי לבני.
בוודאי, זה לא השתנה.
והרומן, אני אתאר לעצמי, והרומן בין גבאי ללבני לא נגמר מי יודע מה, ואני בטוח שאת לא כל כך היה לך נוח עם העניין ההוא. אבל אז לא היית חברת כנסת, אז לפחות את הסיטואציה הזאת חסכת לעצמך, מה שנקרא בזמן אמת ומקרוב. אבל נכנסת, ואחרי, כמה זה? 4 מערכות בחירות, באחרונה עד בפנים. וקודם כל זה באמת, כבר ברכתי אותך והכל, אבל זה ממש מעורר הערכה, ולא להתחיל עכשיו עם כל הסיפורי נתניה, ומאיפה באנו ואנו באנו וכל מיני סיפורים כאלה, אלא באמת להיכנס לתוך, לצלול, כי את לא נולדת פוליטיקאי, זאת אומרת, זה לא שגדלת בנוער עבודה, או בילדי מרץ, וכל הסיפורים האלה, זה לעבור את הכביש, וגם לא כעיתונאי שבא ומקבל מקום משוריין, כמו שאנחנו מכירים הרבה מאוד חבר'ה מהסוג הזה, חלקם ממש כאלה שעבדתי איתם, רובם, צריך להודות.
תמיד יש קשר בין, זאת אומרת, אמרנו, נגיד, לא ניכנס עכשיו לסיפורים, מאיפה בא זה, תמיד יש קשר בין הדברים.
זה בטוח.
זאת אומרת, אני לא סתם בכנסת, זה לא שישבתי באופן מושכל יום אחד ואמרתי לעצמי, מה הלאה, אבא נבחר לכנסת. זאת אומרת, לא היה לי שלב כזה, ו... במשך המון שנים הרגשתי שזה המקום שאני צריכה להיות בו, לא כחלום או לא כאיזו פנטזיה כזאת, אלא, אתה יודע, עבדתי עם מספר פוליטיקאים, חשבתי שבחלק מהנושאים תהיה לי תרומה גדולה יותר למדינה, ואני שמחה על ההזדמנות להיכנס. אני לא חושבת שהייתי מצליחה לעשות את זה אם מלא הייתי נכנסת למפלגה שיש בפריימריז, כמו מפלגת העבודה.
כן, האמת שגם בעבודה זה לא תמיד פריימריז, זאת אומרת, כל מיני ייחודים ושיבוצים והצנחות היו גם שם, בכל מיני חיבורים
נכון,
שהיו.
נכון, גם
את זה לא היה לנו. אבל את לא חיפשת קיצור, וזה מעורר הערכה גדולה. וגם קראתי שאת נורא, את אומרת, אני לא הייתי הולכת בלי פריימריז, אבל קראתי וראיתי ברעיונות אחרים שאת ליבך יוצא לדבר הזה, זאת אומרת שאת נורא נורא נהנית מהתהליך.
קודם כל, פוליטיקאי שלא עשה פריימריז, לא יודע מה זה פוליטיקה. אני לא מדברת רק על הצד הקשה, הבאמת מאוד מאוד קשה של התמודדות בפריימריז, שזה גם עבודה פיזית, זה יום-יום, זה לפגוש אנשים, יש לזה גם צד נפלא. קודם כל, מרגע שאתה נבחר, אתה הופך להיות נבחר ציבור. דבר נוסף, המפגשים האלה, היכולת להסתכל בעיניים של בני אדם, וברגע שאומרים לך, תקשיב, אני מאמין לך, אני מאמין בך, אני מאמין שאתה מייצג באופן המימן ביותר את החזון שלי ואת הערכים שלי, אין לזה תחליף, ולא משנה כמה אנשים ברחוב ירצו להצטלם איתך, ולא משנה איזה תיק תקבל, לרגע הזה שבו אדם נכנס ואומר, אני מתכוון להצביע לך, אין תחליף, זה אחד. שתיים, בעידן הפוליטי שאנחנו נמצאים היום, של מפלגות של אדם אחד, של מפלגות שבהם אדם אחד בוחר את הרשימה, אני לא חושבת שמישהו היה מעלה בדעתו ללהק אותי. אם פעם, נגיד, עד לפני 15 שנים, הייתה לנו איזושהי מחשבה, שכדי להיכנס לכנסת אתה צריך כמה שיותר לבטא את העמדות שלך, בכמה שיותר במות, היום אתה צריך כמה שיותר לשמור על איזשהו אימאום, או בוא נגיד כמה שפחות לדבר, כמה שפחות להתבטא, שלא יסמנו אותך, בעיקר בצד שלנו, שלא יסמנו אותך איש שמאל. שתי מדינות, לא שתי מדינות, סוציאליזם מול קפיטליזם, זאת אומרת, אלה הדברים שמסמנים אותך, ואם תשים לב, רבים מאוד מהאנשים שנכנסו לפוליטיקה ב-15 השנים האחרונות, במפלגות שאינן דמוקרטיות, אלו אנשים שלא הביעו עמדות, בוא נגיד, חד משמעיות
בוודאי,
על התפיסה שלהם ועל החזון בוודאי, שלהם.
בוודאי, בוודאי. אתה לא יכול להיות יש עתיד אם יש לך עמדה. בואי, נו.
לכן שאני אומרת מסומנת, אז אני מדברת, אנשים יודעים מה אני חושבת. זאת אומרת, אתה יודע, אני לא... כן, במובן מסוים כן. אני מאוד אוהבת את זה, אני מאוד מעריכה את זה. אני גם מעדיפה פוליטיקאים. אגב, גם מצד ימין לצורך העניין, אני מעדיפה, נגיד, פוליטיקאי כמו, לא יודעת מה, שמחה רוטמן, אתה עוצם את העיניים ואתה יודע מה תפיסת העולם שלו.
אז כמו שאני מבין, את אומרת, אין מה להעריך אותי על זה שבאתי עם X או עם Z, אני כן מעדיפה פוליטיקאים שיש להם אמירה שהם עומדים מאחוריה ושהם חד משמעיים. בסדר? סיכום מגן?
בדיוק, כן.
יפה, אז עכשיו, כן. לא, זה בסדר גמור, ואני רק אגיד שנדמה לי שחלקנו פחות או יותר את אותה עמדה בקטע של מה זה מרכז, זאת אומרת מרכז זה לא להיות ימין ולא להיות שמאל, אבל זה גם לא להיות בשר ולא להיות חלב, ולא להיות בעד ולא להיות נגד.
אגב, כן. על זה דווקא חלקנו זה על זו, כי אני חושבת שהאנשים שמגדירים את עצמם מרכז במדינת ישראל, הם בדרך כלל אנשי שמאל, שנורא חוששים מהתיוג.
או, יפה.
אני לא נתקלתי באנשי ימין שאמרו שהם מרכז, עד כה.
בדיוק. עכשיו, זה עוד יותר מעצבן אותי, כי...
ברור.
כי זה בריחה מהאמת שלך. זאת אומרת, אם אני מסתכל על אנשים שבאמת מאוד מאוד מעריך את דעתם, כמו הרבה אנשים שהיו ביש עתיד, אפילו במפלגת העבודה, צריך להגיד, זה לא שכולם במפלגת העבודה עם אידיאולוגיה צרופה וחד משמעית.
חמור מזה. חמור כן. מזה, אני אגיד לך, אני חושבת שאם אתה בוחן בזכוכית מגדלת את המצע של מרץ ואת המצע, נגיד, של העבודה יש עתיד, כן. את המצע המדיני, ההבדל הוא רק בניואנסים ובסגנון. בפועל, מבחינת החזון, שום הבדל.
יפה, אבל אם אתה מנסה להגיד להם, חבר'ה, בוא, אתם איתנו, אתם בשמאל, לפחות אני לא כאיש מפלגה ולא כמייצג שום דבר, אלא כבן אדם עם דעות ודעות מגובשות כמעט לאורך כל חייו, הם נרתעים ממני. אפילו אם אני עכשיו הולך לראיין אותם, ראיינתי את זה בגלון, את מוסי רז, אבל זה לא בעיה, כי הם לא מתביישים להגיד את העמדות שלהם, וגם אמילי מואטי לא מתביישת להגיד את העמדות שלה, אבל אחרים, יש להם בעיה עם זה, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש.
תשמע, בעולם נורמלי, אני חושבת שהיינו צריכים להיות כולנו מפלגה אחת, כבר אמרתי את זה כמה פעמים, אם המפלגה הדמוקרטית האמריקאית מסוגלת להכיל את הילרי קלינטון ואת ביידן ואת ברני סנדרס באותה מפלגה, גם אנחנו יכולים להכיל מפלגה שיש
לה יאיר לפיד ואילן גילאון. אמילי, את היית צעירה, זה היה פחות או יותר כשנולדת, וזה נגמר פחות או יותר כשהייתי ילדה. לא, אני רציני, זאת אומרת, לא בשביל להישמע זקן פה.
כן, אני רוצה
שנחזור לזה. אבל היה פה שלטון דו-מפלגתי עם כמה שוליים לא גדולים מדי, וההגמוניה הייתה ברורה, או ימין או שמאל, או עבודה, או ליכוד, או מערך.
ואני רוצה שנחזור לזה, בוודאי. אני רוצה שנחזור לזה, ומקווה שנחזור לזה.
כן, אני חושב שזה קצת מסובך מדי, כי כל אחד, א', לא כולם רוצים להתמודד, לא בפריימריז של הליכוד ולא בפריימריז של העבודה, זה נורא, כמו שאמרת, זה עבודה קשה, וצחקנו לפני כמה שבועות כשקבענו את השיחה הזאת, ואמרתי לך, וואו, את נוסעת עכשיו לחתונות או מה שזה לא יהיה, עבודה נורא קשה, אמרנו, כן, אוקיי, אבל מישהו צריך לעשות אותה. אני לא הייתי עושה אותה, אבל זה כבר, זה אני, זה לא, לא צריך לחול על אף אחד.
נהנית מכל רגע, ואגב, אני חושבת שאיפשהו שמעתי או נאמר לי, או לא זוכרת מה, אבל שגם יש עתיד בשלב מסוים יעשו בחירות לרשימה שלהם.
כן, היה ידיעה כזאת.
זהו, נכון, אני לא טועה.
כן, הייתה, זה קצת מוזר, כי כשלך כשפרש אחרי, טוב, אני מניח שיש שם הרבה מאוד דברים שעוד לא יצאו החוצה, והמעט שאני יודע, אני לא יודע מספיק טוב בשביל להגיד אותם, אבל בסופו של דבר, הדגל שלו כשהוא יצא החוצה, הוא אמר, הוא רוצה להתמודד, ואז פחות או יותר אמרו לו כן, אבל זה לא יקרה עד, לא יודע מה, 2029 וחצי, או whatever, ובסוף הוא גם נשאר בחוץ, החבר הטוב שלו יהיה ראש ממשלה, אם ירצה וכו', בעוד שנה וחצי, ואולי גם יהיו פריימריז, אבל הוא כבר לא יהיה שם. לעבוד בכנסת ולהיות חבר כנסת, בניגוד לתדמית של אוכלי החינם ואלה שלא מתייצבים, טוב, את הגעת באלונקה, זה כבר סיפור
כן.
אחר. זה כבר סיפור אחר. אז איך את מוצאת בנת את עבודת השליחות הציבורית הזאת, once עד בפנים?
אדירה. כן. אני אומרת לך, כן. אני פשוט נולדתי לזה, באמת.
טוב, זה אני יודע, דיברנו על זה.
הרגשתי כל כך בבית, כמו שאני מרגישה בכנסת, המחשבה שכל המערכות סביבך מגויסות, כדי שתוכל לממש באופן הכי אינטליגנטי את תפיסת עולמך, היא מחשבה שאני אני כל פעם מופתעת ממנה מחדש, כאילו אני מגיעה לכנסת, ואומרת לעצמי, כמה אדיר, שאני כאן, וכמה יש לעשות. עכשיו, לא שאני כאן, זה לא אמירה שמגיעה מהאזורים של האגו,
כן.
אלא יותר מהאזורים של, וואו, אפשר לעשות.
זה באמת קורה, זה באמת קורה, זה קורה פה.
כן, 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 כן. אז אני לומדת המון.
כן.
אני בעיקר, בעיקר, בעיקר לומדת, מקשיבה, קוראת המון. כי אתה יודע, יש איזו תחושה כזאת בעולם שאנחנו חיים בו, אתה יודע, יש את הפרפורמנס, ותמיד חושבים שאדם שהוא מחייך הרבה ושמח, הוא מן הסתם לא רציני או לא, אתה מכיר את זה?
כן, למרות שאני חושב שזה הפוך לפעמים.
זהו, אני חושבת שהפרפורמנס שמצופה מפוליטיקאים ישראלים הוא קצת אמריקאי, זאת אומרת, הוא קצת כזה של חבירות צבר, החמצת פנים, שזה רחוק מאוד מהפרפורמנס האירופי.
או של גסות רוח, כמה מהעמיתים שלך. גם. בצד השני של המפה כרגע, אז ממש הופכים את זה לאומנות, זה מטורף.
גם, גם. ולכן, אז אני לומדת המון. זאת אומרת, עשיתי לעצמי יום עיון על איראן, למשל. באופן יחסי, לאדם כמו רם בן ברק, יאיר גולן, גלנט, דיכטר, ואני פחות יודעת, וזה בסדר, זאת אומרת, זה לא איזה אסון שאני פחות יודעת.
אבל זה כל העניין, שבתור נבחר ציבור, אתה צריך לייצג את הציבור, ורוב הציבור לא יודע, אבל הוא יודע עוד פחות ממך. וזה מה שאני אעשה להגיד תמיד.
על כן, אני מתקשה לקבל את זה, שאני לא מספיק יודעת, על כן אני לומדת בלי הפסקה.
זה מצוין.
כדי שבעזרת השם, בעוד 3 חודשים, חצי שנה, אני גם מוכל לדבר ולא רק להקשיב.
יפה, ואני אגיד לך עוד משהו. מתוך האי-ידיעה, או הצניעות שבאי-ידיעה, או מתוך ההכרה בזה שאנחנו לא יודעים הכל, אני חושב שהשאלות שלך, או התהיות שלך, או הדרישות שלך למידע, במקום כמו ועדת חוץ וביטחון, או בוועדת הכלכלה, או בוועדה לביקורת המדינה, או בכל מקום אחר, הם הרבה יותר קריטיות מאשר כאלה שבאים של, את יודעת, של ה-old boys school club, whatever it is, כן, היינו בסדר, אנחנו במתכל, ושמענו והכל בסיירת ובשטויות במיץ. רוב האנשים שיצאו מתוך המערכות יודעים מעט מאוד, ואלה שבפנים אוהבים לספר צ'יזבטים, ובסוף, בסוף, בסוף, מעט מאוד אנשים באמת יודעים.
תשמע, לא, יכול להיות, אבל אני דווקא מאוד מתרשמת מידע וניסיון. שמעתי לפני...
שהידע הזה מעוות להם את המחשבה, זה מה שאני רוצה להגיד. שתמיד נדמה, תראי, עשיתי בפודקאסט בשני הפרקים הקודמים, לפני פרקים 39 ו-40, עשיתי מפגש עם יוצאי מלחמת יום כיפור. היה באמת פאנל מרתק, אני ממליץ לכולם לשמוע, ולא בגלל שאני עשיתי את זה, אלא בגלל שזה אנשים באמת יוצאי דופן, גיבורי ישראל, מה שתרצי. ואחד הדברים שהגענו אלינו למסקנה, הם הגיעו למסקנה, זה שאסור להאמין לכאלה שנמצאים בעמדות הנהגה באופן עיוור. צריך לשאול את השאלות. זה קרה לפני מלחמת יום כיפור,
בוודאי.
זה הביא למלחמת יום כיפור, וזה קורה בכל פעם מחדש, כולל בלבנון, פעם ראשונה ופעם שנייה באזור הביטחון. You name it, בכל דבר שלא יהיה, ככל שאזרחים שהם חסרי ידע ביטחוני ומודיעיני ישאלו שאלות, ככה בצד השני יהיה יותר, זה יאתגר אותם להביא את התשובות האמיתיות, ולא את הנרטיב הביטחוני השרת.
אני גם חושבת שהיתרון שלי, זאת אומרת, אני חושבת להגיע לזירות מסוימות, כשאתה טאבו לרסה,
כן,
אני חושבת שיש בזה גם יתרון. למשל, אני אגיד לך איפה כן יש לזה יתרון. בזירה הבינלאומית. שאומנם, אתה יודע, אני חיה עם דיפלומט וכל זה, והכל על הכיפק. אבל כשאתה מגיע לפגישות, ובתקופה האחרונה עשיתי את זה המון.
כן, גם בדובאי וגם באירופה.
נכון, גם עם שגרירים זרים, גם עם חברי פרלמנט זרים, בשבוע הבא אני הולכת לפגוש חברי קונגרס אמריקאים, בעוד שבועיים גרמנים שאגב מגיעים לכאן. אני חושבת שזה שאתה מגיע עם רצון להקשיב, ועם דיפלומטיה שהיא לא אופנסיבית, אלא שהיא ודפנסיבית, שהיא יותר יצירתית, ומדברת בשפה של בני אדם.
הכל אנשים, בסוף, 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 הכל אנשים.
בדיוק, בדיוק. ומתעניינת לא רק באינטרסים הגדולים של איפה אתם עומדים בנושא מדיניות הפרוקסי של איראן, אלא ביום-יום של המדינה שהם מייצגים. מה קורה שם, איך נראית מערכת החינוך, כמה שעות שבועיות תלמידים לומדים. אתה יודע, דברים כאלה, שהם לא רק מאפשרים לך, זאת אומרת, הם לא רק אינפורמטיביים, אלא הם מלמדים אותך משהו על האדם שיושב מולך. ואני באמת חושבת שקשרים אישיים, הייתי באספה הפרלמנטרית של מועצת אירופה, ואני חושבת אגב שקשרים אישיים שאתה בונה עם אנשים, גם אם לפעמים אמיתיים וגם אם לפעמים לוקחים שנים, יביאו לכך שבסופו של דבר, ברגע האמת, הם לא יצביעו נגד המדינה שלך.
אני אקח אותך יותר קרוב אלינו. אני אקח אותך לדרמה הגדולה של, את יודעת, של הסכמי אוסלו ופיצוץ הסכמי אוסלו והתהליך המדיני, עם מרכאות או בלי מרכאות, לאורך השנים. היתרון הגדול של המגעים, אוקיי? זה התחיל עם מצרים אחרי המלחמה בסעדת, אבל אחר כך שזה עבר להיות למרות ערפאת ולמרות כל הסיפורים וחמאס וטרור וכל מה שאנחנו יודעים, ברגע שהתחלנו לדבר איתם, פתאום הם היו אנשים בצד השני. ואני חושב שאנשים פשוט לא מספיק מעריכים. כן, אנשים פשוט לא מספיק מעריכים את הדבר העצום הזה, שפתאום זה לא הטובים מול המחבלים, זה לא השחור מול הלבן, זה אנשים, אנשים עם מצוקות, ולפעמים אנשים עם אנגלית הרבה יותר טובה, כמו שראינו, חנן השראוי ואחרים, שזה היה הלם בהתחלה, אני מזכיר לך, בהתחלה כולם, את יודעת, הערבים האלה, וכן, צריך גם דיפלומטיה וגם, נקרא לזה, מגעים ביטחוניים.
מדיניות.
גם מדיניות, גם מגעים ביטחוניים, גם מגעים כלכליים, גם מגעים של אינטרסים, גם שיתוף פעולה, נושא אקלים, חינוך, הכל. זה צריך להיות בין אנשים. ברגע שיש מגע בין אנשים, הדברים נראים אחרת לגמרי.
אז קודם כל,
אני שמח שאת נמצאת גם בחזית הזאת. אני אקח אותך רגע אחד אחורה, וזה קצת מזכיר לי את השיחה, אחת השיחות הראשונות עשיתי עם זהבה גלאון, ואז שאלתי אותה, תגידי, זה לא קצת אכזבה שאחרי כל השנים האלה במדבר והכל, פתאום בום, טרח, מרץ בתוך ממשלה, פה ממשלה שהיא לגמרי ימנית, או ב-90% ימנית, היא אמרה, לא, וזה, ופה ושם. ואז דיברתי עם מוסי רז, ואמרתי לו, בואי נה, קרתה לכם תאונה. מי בכלל? אתה סוף סוף נכנסת לכנסת ופתאום אתה חבר בקואליציה. אז אמילי מואטי פחות או יותר באותה סירה. כאילו, אף אחד לא חשב, אני בטוח שאתה האמן שזה צריך להיות ככה והכל, אבל למפלגות השמאל, so to speak, לצורך הדיון, עבודה ומרץ, ובעיקר לחדשים, כמוך, או כמו מוסי, שלא חדש, אבל הוא נכנס סוף סוף עוד פעם.
כן.
מי היה מוכן לזה? פתאום, יאללה, תקפצו, אתם עכשיו צריכים לשחות. איך זה? איך זה מרגיש?
תשמע, זה, קודם כל זה יוצא מן הכלל. כן. אני רוצה להגיד לך, אני מאוד 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 אוהבת את הממשלה הזאת.
אוקיי.
בימים הראשונים, או נגיד ככה, בימים של המגעים הקואליציונים, mm-hmm. חשבתי שזאת ממשלת שכאילו, אוקיי, כולם התפשרו, יהיה בסדר, ואיכשהו ננסה להקים משהו שנראה כמו קואליציה מתפקדת. וככל שנוקפים הימים, אני מרגישה שזו ממשלה שהיא סופר תובענית, שכולנו נורא נורא מתאמצים, לא רק להיות בסדר, שאגב, מה שאמרתי על הדיפלומטיה, תקף גם כאן.
ברור, פתאום מכירים את האנשים, מבינים להיות ליד אותו
שולחן. בדיוק. אנחנו מחבבים אלה את אלה, אנחנו מעריכים אלה את אלה, ואנחנו נורא משתדלים, אתה יודע, לא לשים אצבע בעין אלה לאלה. אבל כן אנחנו מדברים את תפיסת העולם שלנו. זאת אומרת, מרב מיכאלי בשום שלב לא אמרה לנו, תקשיבו מעכשיו, אנחנו לא מדברות יותר על שתי מדינות, או אנחנו לא מדברות על החזון הכלכלי חברתי שלנו. בשום צורה אנחנו מדברים על זה, אנחנו מבינים, אני מבינה, שבשלב הזה, בהרכב הנוכחי של הממשלה, ככל, סביר להניח שזה לא יקרה,
כן.
אבל כן צריך להשאיר את פתרון שתי מדינות על השולחן, וכן צריך לדבר על החזון שלנו, גם בנושאי חינוך וגם בנושאי רווחה, ואני שמחה לפחות שאת הזירה הבינלאומית דווקא כן מאפשרים לי שם להתבטא. זאת אומרת, אני חושבת
אולי יותר נוח להם
שהחברים שלי לקואליציה
שאת תדברי ולא הם, כי הם אין להם כל כך מה למכור שם, זאת התחושה שלי, אבל אולי אני טועה.
האמת שאמרו לי את זה כמה פעמים, אבל אני תשמע, זה לא רק העניין של החזון, אני חושבת שיש משהו בגישה שהיה צריך להשתנות.
קודם כל צריך להרגיע, את יודעת, אמר עמוס עוז בזמנו על הגנרטור, עכשיו באמת מישהו היה צריך לחבות את הגנרטור, ואין לי מספיק מילים בשביל להביע את הערכה על זה שלפיד, קודם כל לפיד צריך להגיד, אין מה לעשות, הוא היה המאסטר מיינד, הוא וליברמן כנראה, לבוא ולבנות את הקונסטרוקציה הזאת, בשביל שבאמת נתניהו יזוז מהמקום שלו אחרי כוחה בשנים, וכל השאר שתרמו לדבר הזה, זה באמת too good to be true כרגע. הבעיה היא שבאמת זה מין ממשלת, אני אגיד לך מה אומרים בחוץ, אני אגיד לך מה אני רואה בפיד שלי בטוויטר.
תפר.
אז זה, יש את אנשים כמוני שאומרים זה הרע במיעוטו, וצריך לחיות עם כל הפשרות האלה, והדילמות הגדולות יחכו לפתרון שלהם בתור, כמו שפחות או יותר אמרת כרגע, או שמירב אמרה, כי אי אפשר להסתדר עם הילד שקד על הדבר הזה, ולא עם בנט ולא עם סער, ואני מבין את זה. מצד שני, כמובן, היתרון שנתניהו בליכוד בחרדים כרגע בחוץ, אבל יש כאלה שאומרים, בשביל מה נכנסתם לדבר הזה? מי מעניין ביבי, לא ביבי, אם אתם מאפשרים, ואני עכשיו קופץ איתך ישר לנושאים החמים, לנושא החם שאותנו מרתיח, ההשתוללות של נוער הגבעות ושל הפורעים בשטחים. תשמעי, נכון, גם שר הביטחון, והוא לא חלק מכם, אבל מה שהולך שם, דיברתי עם מוסי רז, הוא פשוט רמת האוזניים שלו, את יודעת, יצא השן, והוא צודק, הוא צודק, מה שקורה שם עכשיו זה, הם מנצלים את העובדה שזאת ממשלה שמעדיפה לא להתעסק בנושאים האלה, בשביל להשתולל ברמה ששנים לא ראינו, ואני הייתי בשטחים, אני יודע איך זה עובד שם.
תשמע, אין שום קשר בין ההתפרעויות של פראי האדם האלה, לבין האפשרות להגיע או לא להגיע להסדר מדיני.
לא, 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 לא דיברתי על הסדר מדיני, דיברתי
כן,
על ממשלה
לא,
שמתפקדת
כן,
ולא עוצרת
כן,
את זה.
הם יכולים עד מחר לחשוב שהם ינצלו את החולשה.
אמילי, איך עוצרים את הדבר המטורף הזה כרגע? כי כמו שזה נראה כרגע, לא גנץ ולא עומר ברלב ולא לא הממשלה, לא ממש מתאמצים לעצור את זה, וזה פשוט נורא. אני לא בא בטענות אלייך, אבל אני בטוח שזה מפסקל גם אותך.
אגב, אתה אגב יותר ממוזמן לבוא בטענות אליי.
כן.
אני חלק מהקואליציה.
אני יודע, בלזה אנחנו מדברים.
זה לא רק מתסכל אותי, זה קורא לי את הלב וזה מרתיח אותי.
כן.
ודווקא בשבוע שעבר היה דיון על זה בוועדת חוץ וביטחון, לא את הכל אני יכולה לספר, אני יכולה רק להגיד לך שבהחלט יש תוכנית לטפל בסיפור הזה ביד קשה. כפי שראוי שיתופן.
כן, אני, את יודעת, אני קצת לא צוחק, אני, זה צחוק מר, זה צחוק מר.
אני יודעת.
לא, זה צחוק מר, כי אני הייתי,
תשמעי,
אני, מכיוון שזה לא חדש לך, וכמו שאצל רפי רשף דיברת על ההפרשי שנים, ותמיד בחברת אנשים שיש להם קילומטראז' לפחות של שנים מולך, אז אני יכול להגיד לך שאני שומע את זה כל כך הרבה שנים, ואני כל כך מיואש, גם כעיתונאי וגם כחייל מילואים, אף אחד לא מוכן להכניס את היד לתוך האש הזאת, ואני לא... בסדר, אז יגידו ש... אז יגידו, את יודעת, הייתה פעם חטיבה יהודית שחשפה... איך קראו לזה? רשת ריגול? רשת טרור? תראי איפה הם היום, הם היום במיינסטרים.
איזה,
מי יטפל?
יש המון דברים שפוליטיקאים לא נגעו במשך שנים, ובסוף זה קרה. להזכיר לך את היציאה מלבנון?
אני זוכר טוב מאוד.
תקשיב, תן לנו הזדמנות.
אני נותן, אני לא מפיל לכם את הממשלה.
בוא נראה איך המציאות תיראה תוך אפילו חודש, חודשיים, מהבחינה הזאת, ואני יודעת שאנשים שסובלים מהאלימות הזאת, אין להם חודש, חודשיים לחכות, כי כל אינדיבידואל הוא עולם ומלואו, וכל אדם שנפגע, כל אדם שחש את זה על בשרו, זה בלתי נסבל, אבל אנחנו על זה.
אוקיי, אנחנו על זה, אז אני שמח עכשיו, ואנחנו נעשה הפסקונת צרה, מתודית, ונכניס קטע מעבר, בשביל שאנשים יוכלו לנשום, וגם אנחנו. חזרנו, אגב, מה ששמענו זה את הלהקה של הבן שלי, Silent Regression, שתרמו לנו באדיבותם כל מיני קטעי מעבר, וזה נורא נחמד, והם גם ייצאו להופעות וזה, אבל אני אקדם אותם בהזדמנות אחרת. אמילי, עכשיו את חברת קואליציה, חברת כנסת מן השורה, עובדת קשה מאוד בוועדות ובשטח, ורואים אותך ושומעים אותך ובתקשורת והכל. על זה, ככה זה נראה לך לפני? זאת אומרת, כשעבדת כיועצת תקשורת, עם עבודה עם חברי כנסת, אפילו בתוך הכנסת עצמה, צריך להגיד, זאת אומרת, המסדרונות לא זרים לך, לא באת למקום שבו הכרת קודם. תנסי לסרטט לי טיפה את הפער, את החיים מהצד הזה של הפרגוד לצד השני. זה דרמטי שונה, או שבעצם זה אותו סיפור?
אני חייבת להגיד לך משהו.
כן.
לא, קודם כל לא הופתעתי משום דבר, להפך, אני כאילו מנסה למצוא דרך להסביר את זה, מבלי שזה יישמע...
יש לנו את כל הזמן, המגבלה היא שלך, אני מוכן
להציג. יפה, אז אני אקח את הזמן.
אוקיי.
זה לא היה חלום שלי לייעץ לחברי כנסת, בשום צורה ובשום שלב.
פרנסה, כבר אמרנו, פרנסה.
לא, למען האמת די שמתי את זה.
אוקיי.
כך שגם כשהסתובבתי במסדרונות הכנסת, המחשבה שלי, הכיוון שלי היה למידה. בואי, אם כבר אני פה, בואי נלמד את המקום הזה. אין, זאת אומרת, מבחינתי לפחות, מכיוון שאני אדם סופר אידיאולוג, לא גיליתי דברים שחשבתי שאני לא אגלה. להפך, חיכיתי.
לא, מבחינת העבודה, לא מבחינת גילויים של...
אני לא מרגישה שאני עובדת קשה. אני מרגישה שאני אני מרגישה שאני בשליחות משמעותית.
כן, לא, לא, לא על קושי של עבודה, אלא סוג העבודה, המהות של העבודה. איך אם יש בכלל פער בין מה שחשבת על מהות עבודה של חברי כנסת, של שליחי ציבור, לבין מה שקורה ואת עושה עכשיו.
לא, לא, לא. זה בדיוק מה שרציתי, קיוויתי ואיחלתי.
שזה נהדר. שזה נהדר, שזה הגשמת חלום. צריך להגיד גם את זה.
זהו שזה גם לא חלום. אני לא חלמתי להיות בכנסת, טוב, אם הייתי גדלה בבית אחר, ומגיעה מרקע אחר, הייתי ככל הנראה יושבת עכשיו בגילמן בתל אביב, ומלמדת בחוג לספרות עברית. אז זה משהו שהייתי מעדיפה באלף מונים לעשות, לו הייתי גדלה בסביבה יותר פריבילגית. לכן, מה שאני רואה בכנסת, שזה באמת, כאילו, זה פשוט כביש מהיר של תיקון, עם מלא 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 תמרורים, ועם מלא מלא מלא,
זה מוזר, כי בעיקרון בכביש מהיר אין צמתים, אבל זה בדיוק הסיפור. אתה יכול להמשיך הלאה בעיוורון, ואתה יכול לעצור ולבחון מחדש דברים שראית בהם אמת מוחלטת.
כמו למשל, תזרקי לי דוגמה כזאת, אם יש לך בראש.
כל הסיפור, למשל, על איך מקרבים אנשים, בני אדם, לאתוס הישראלי. שזה דברים שאני מאוד, מאוד מכבידה בהם ראש. מה האחריות שלנו, שלי, על כך שבני אדם ירגישו חלק מהנרטיב? אני מדברת על ערבים, אני מדברת גם על חרדים, אני מדברת על בני אדם שגדלים באזורים שהם לא חשים שהמדינה במובן מסוים נמצאת כדי להרים אותם, אלא בעיקר כדי לרמוס אותם. ואני שואלת את עצמי המון שאלות של מה החלק, זאת אומרת, מה האחריות שלי כנבחרת ציבור. והיו זמנים שחשבתי שכאילו, אתה יודע, אם אתה לא מרגיש חלק, יאללה, לא צריך, תחיה את החיים שלך בנחת ותרד לי מהרגל. והיום אני חושבת שיש לי תפקיד לגרום לבני אדם להרגיש חלק. נגיד, כן לעמוד בצפירת יום הזיכרון. שראיתי כאילו חרדים לא עומדים בצפירה, זה הטריף אותי, זה כאילו מה נסגר איתם. והיום אני אומרת לעצמי, צריך לדבר איתם, צריך לראות איך כן מחברים אותם לאתוס הישראלי.
אני חושב שהם לגמרי חלק מהאתוס הישראלי בזווית שלהם או בפינה שלהם.
הם לא חשים ככה, הם לא חשים ככה.
עובדה שהם פה ולמרות כל האיומים והכל, אני לא רואה נטישה המונית, גם עכשיו כשהם באופוזיציה, זאת אומרת, יש הבדל דרמטי בין, שנייה, אני אנסה להכניס פה את הטיעון שלי שהוא קצת לעומתי, בניגוד להרבה מאוד אנשים חושבים שמדובר פה בכמה שבטים והכל, ואני חוטא בזה בעצמי, ואני כל הזמן אומר את זה, אבל עדיין בסופו של דבר אנחנו מדברים באותה שפה, אנחנו משתמשים באותם כבישים, ובאותם רשתות שיווק, ובאותה טלוויזיה, ומה שזה לא יהיה, אני רוצה להגיד שהמאחד גובר על המפריד, אבל האתוס הוא דבר נורא חמקמק, האתוס של שנות ה-60 הוא לא האתוס של שנות ה-80, והאתוס של היום רחוק מאוד ממה שחשבנו שהוא יהיה כשהיינו, שלפחות בדור שלי שהיינו ילדים, זה פלואידי, היחס לסמלים השתנה באופן דרמטי.
זה לא כי, אתה יודע.
זה אישי, אלא, זה
אני
אישי
חושבת לגמרי. שיש, גם, אבל אני חושבת שיש משהו מאוד חשוב בשימור הממלכה. ולמשל, אם אני נקלעת לסביבה שבה אני פוגשת לבד את נפתלי בנט, אני לא קוראת לו נפתלי, אני קוראת לו אדוני ראש הממשלה. התפקיד ראש ממשלה, יש לו ערך ממלכתי.
אני מסכים איתך, ואני גם לא הייתי קורא לו נפתלי ככה, סתם אם היינו יושבים
עכשיו, בחדר. עכשיו, לגופו של עניין, כשדיברתי על העניין של, אגב, לא דיברתי על החרדים, חברי המפלגות החרדיות.
כן, יש את
זה. שזה נושא ברור. אחר לגמרי, דיברתי על אותה קבוצה קיצונית שמתעקשת לא לעמוד.
כן.
אני חושבת שצריך איך לדבר איתם. אני חושבת שהתקווה צריכה לנצח את כל הפחדים האלה והסנאות האלה, ואני שואלת את עצמי, אני די שוברת את הראש, ויצא לי לדבר על זה דווקא עם קינלי טורפז, עם משה קינלי טורפז מיש עתיד, כן. של איך אנחנו מפרקים את, את הפחד ואת החשש מלהתקרב, כי אני באמת חושבת שזה עבודה שלנו.
להגיד לך איפה יש לי בעיה בסיפור הזה? הבעיה שלי שאני, בניגוד להרבה מאוד מהסביבה הקרובה שלי, הקרובה מאוד אפילו, אני לא רואה בחרדים את הבעיה שלנו, או את המכשלה להיות ישראל שאני רוצה שהיא תהיה.
שנייה.
אני חושב שהשיח שלי הבעייתי ביותר, ואני לא יודע לפצח אותו היום, זה דווקא עם המתנחלים. עם אלה של חזון ארץ ישראל השלמה, עם אפילו לא נוער הגבוהות, מדבר על המיינסטרים של ההתנחלויות. אני חושב ששם הפער, עם החרדים תמיד אפשר להסתדר בסופו של דבר, עם חסידי הכיבוש והסיפוח וכל מה שזה, אני חושב שיש לי בעיה הרבה יותר רצינית, אבל זה באמת המשימה שלך שם, איכשהו כן, וגם בממשלה הזאת אתם עושים את זה.
אני חושבת, אני כאילו, אני מבינה מה אתה אומר, אני גם לא חושבת שהחרדים הם הבעיה, להפך, הם בהרבה מובנים הפתרון, ודווקא הייתי שמחה אם הם היו חלק מהקואליציה.
אגב, זה גם צריך להפסיק את הקצות הזאת של להתגייס לצהל בכל מחיר. די, נו, צריכים להתבגר מהדבר הזה, אבל שזה דיון אחר.
תשמע,
לגבי ההתנחלויות,
כן.
בסופו של דבר מדובר בפחות מ-100 אלף איש.
אני מודע לזה לגמרי.
ולכן, אתה יודע, גם
הזנב
זה...
שמחשקש בכלב, אני לא יעזור שום דבר, אנחנו הולכים סביב הזנב הזה שנים על שנים, כבר 50 שנה.
לכן, אני חושבת שברגע שתהיה הנהגה אמיצה, שתקבל החלטות אמיצות, ותעזור לחלקים מסוימים בציבור להבין שבכל יום חיי בנים קדושים יותר מאדמת אבות,
אוקיי. Good luck with that.
כן, אני יודעת שאתה סקפטי, אבל זה
יכול
להיות.
לא, אני לא סקפטי, אני לא סקפטי,
עובדה
שאני חי פה,
והילדים
שלי פה, ועוד מעט נכד שלי ייוולד פה. עזבי, זה לא עניין שסקפטי, זה עניין של אומץ, לב ציבורי. לא, עשינו דברים, אבל הזמן עובר, וככל שהזמן עובר, והצד אחד מעמיק את האחיזה שלו, והצד השני חושש מלזעזע ומלנער את השמיכה הזאת, ולהרעיד טיפה את האדמה, אז, ואת יודעת, המצב הוא לא סטטי, הוא כל הזמן משתנה ולא לטבותינו. אבל מכיוון שאת עוד מעט צריכה לצאת, אז אני רוצה שנתחיל להגיע לסיכום, ודיברתי כמעט עם כל האנשים, כולל בוגרי מלחמת יום כיפור, ועם המעט פוליטיקאים ששוחרתי איתם עד עכשיו, באיזושהי דרך, משום מה, אני לא מצליח להבין למה, הם הרבה יותר אופטימיים ממני, ואני כמעט משום מה שגם את. אז מה את חושבת שהולך לקרות פה עם הממשלה הנוכחית, וגם היא הרי ימיה הקצועים, כי ככה צריך להיות בדמוקרטיה. האם זה באמת שינוי, או שאנחנו לקחנו פסק זמן מהביביזם והליכודיזם, והוא אוטוטו חוזר? מה את חושבת?
קודם כל, במקרה שלי זה באמת, אני אופטימית יותר מכל האנשים שאני מכירה. באופן
מוגדם. אני אסלח לך על זה רק, באמת, רק להיום.
אני מאוד מודה לך על ההכלה. אבל לגופו של עניין, אני חושבת שאנחנו הולכים לכיוון טוב. אני חושבת שהממשלה הזאת כן תצליח לטפל בנושאים הפנימיים. אנחנו נצליח להעביר את התקציב. את יודע מה? אני אסייג את זה. אני מקווה שנצליח להעביר את התקציב.
מה זאת אומרת?
ואני מקווה,
זה הדבר היחיד שאתם צריכים לעשות, כל השאר יבוא
אני
מעצמו.
מקווה, נכון. אני מקווה שגם הקצוות שעושים לנו לפעמים תקשורת וקמפיינים, ומתחילים להפחיד שהם יצביעו נגד, או אני מקווה שגם הם יצביעו.
לאף אחד בקואליציה
בדיוק,
כרגע
שהממשלה הזאת חשובה מכל אינטרס רגעי ותקשורתי של פרסום וקמפיין.
בהנחה, אמילי, אז עזבי, בואי נהיה מעשים. בהנחה שהממשלה הזאת ממלאה את ימיה, לפחות עד לרוטציה, שאני לא חושב שזה יהיה מה שנקרא נתניהו בית, אם נגיע לשם בשלום ולא יהיה איזה אירוע... לא יודע מה דרמטי שלא נדע, אז יאיר לפיד בעוד כמעט שנתיים יהיה, בערך בעוד שנתיים בדיוק, יהיה ראש ממשלה גם, וזה עניין של 4-4.5 שנים, נניח שכל זה קורה, ואולי גם יתורחב, ואולי מישהו מהליכוד יתפרק, ואולי מישהו משס יבוא, לא חשוב כרגע, והשאלה אם זה בשורה לשינוי, או שזה פסק זמן, כל זמן שנתניהו נמצא שם, כי כתבתי
אז
שרשור,
אני רוצה, אני רוצה
שנייה,
להגיד
רק
לך.
כתבתי שרשור בסוף השבוע הזה, שאתם, אנחנו, כולנו צריכים לשמור את נתניהו בסביבה וקרוב וממשיך בשלו, כי הוא בעצם אולי הדבק היחיד שמחזיק את הקואליציה הזאת דבוקה. תנסי להרער לי על זה.
תשמע מה אני אומרת לך. בעוד 10 שנים, 5 שנים, הממשלה הזו תיזכר כממשלה ניסית, כממשלה להתגאות בה, והיא תיכנס להיסטוריה של מדינת ישראל בצד הסופר חיובי שלה. אני אומרת לך, תבדוק אותי, אנחנו הרי בעזרת השם נהיה כאן.
ברור, מה זאת אומרת? איזה שאלה?
אנחנו נהיה כאן ואתה תבדוק אותי. אני חושבת שהממשלה הזו הולכת לכיוון מצוין, ושיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה יוצא מן הכלל שיעשה דברים חשובים. וגם בנט, במגבלות שלו, של האזורים הפוליטיים שלו, שאתה יודע, אנחנו לא חולקים את אותה התפיסה האידיאולוגית, גם הוא יצליח לעשות דברים חשובים למען העם ולמען המדינה. תרשום את זה, בבקשה, תעשה את זה.
זה מוקלט, זה מוקלט, את לא מבינה, זה לנצח ניצחים, זה יותר מטלוויזיה, זה אודיו, אין בעיה לגבות את זה. תקשיבי, אני יודע שאת אופטימית, אני יודע, אחרת לא היית בפוליטיקה, ואחרת לא היית מי שאת, זה ברור לי, כי אני למשל, במעט הפעמים שכאילו היה איזה רעיון, שאני אלך לאיזושהי מפלגת שמאל, או התארגנות כלשהי שחשבה על פוליטיקה, וחשבתי על זה המון זמן, משהו כמו באמת 10 שניות, ואמרתי, זה לא בשבילי, תעזבו אותי, בשביל זה יש את האמילי מואטים של העולם. וזה רק מחמאה, רק מחמאה אליכן, אוקיי? למי שלא תהיו. ואני גם זוכר שבסוף הרעיון שלך עם רפי הרש אמר שאת רוצה להיות שרת רווחה, וזה אחד הדברים שהכי אהבתי בכל הסיפור הזה. שוב אמרתי, אני לא נחזור לענייני נתניה והצבע.
יש לי מלא תוכניות.
לא, אז זהו, אז עכשיו כשאת בפנים והכל, מה נראה לך באמת יכול להשפיע יותר מכל דבר אחר? כי אני יודע שאנשים יש להם נטיות לחשוב שכמובן ראש ממשלה, אבל זה שר חוץ, זה שר ביטחון, זה שר אוצר, אנחנו יודעים איפה הדברים נחתכים באמת. את עדיין בקטע הזה של להיות שרה מקצועית בתחום מאוד מאוד מוגדר, כמו רווחה או משהו באזור הזה, ובאמת, ואת באמת חושבת שאפשר לעשות משהו מתוך עמדה כזאת, אם אתה לא חלק מקום, אם שר האוצר לא נמצא במפלגה שלך, אם נשים את זה על השולחן?
חינוך ורווחה הם ערכים משלימים. אני רוצה לחיות במדינה שבה אדם קם בבוקר ושואל את עצמו מה אני יכול לעשות, למה אני מסוגל, ולא רק מה אני צריך לעשות כדי לשרוד את הקיום המייגע הזה. על כן, אני... זה מצחיק, כי קצת, כי אמרתי את זה לפני כמה ימים, וקצת ירדו עליי, יש לי עניין מהותי ופוליטי, שאזרחים במדינה הזאת, במרחב הזה, יהיו מאושרים. מאושרים במובן שיצליחו לממש את היכולות שלהם, בלי חסמים באקדמיה, ובלי פחד מלפול לתאומות שהעוני מזמן לבני אדם, כלא, סמים, כל המערכות האלה שהופכות אותך לאפר. ועל כן, ברגע שאדם יכול לממש את עצמו, הוא יבחר בטוב. אני באמת מאמינה שיצר האדם טוב מנעוריו. ואני באמת מאמינה שכשמאפשרים לאדם לבחור, הוא תמיד יבחר בטוב. ואנשים שטוב להם, הם טובים גם אלה לאלה. זו המדינה שאני רוצה לחיות בה, וזה החזון שלי. איך עושים את זה? יש לי תוכנית סופר מגובשת, אם תרצה אני אשלח לך חלקים ממנה שאולי נעשה
שיחה תמשך. אמרנו, זה שיחה ראשונה ואז, בסדרה, זה ברור לך, כן.
ואז, לא... ואז נדבר עליה. אבל באמת, יש איזושהי מחשבה נורא צרה, שליוותה במשך המון שנים את המדינה, של מגיעים לבני אדם רק כאשר הם באבטלה, או רק כאשר הם בכלא, או רק כאשר חלילה נשים מגיעות לתאומות הזנות, לא מבינים שאפשר למנוע את זה. והדרך למנוע את זה היא להשקיע כסף, וזה השקעה, זה לא בזבוז, זה השקעה שבסופו של דבר היא סופר 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 מניבה, יותר מכל נדלן ויותר מכל גז ויותר מכל מה שאתה רוצה. ההשקעה בחינוך היא השקעה מניבה. כשיש לך בני אדם שיודעים ומסוגלים דרך הידע הזה להתגונן מהמון דברים שהמציאות הלפעמים אכזרית מסבה להם, בסופו של דבר הם אנשים שיצליחו. וכשאני אומרת הצלחה, אני אומרת שהם יעבדו במה שהם יבחרו לעבוד בו. וכשהם יעבדו במה שהם יבחרו לעבוד בו, אז הם ירוויחו יותר. וכשהם ירוויחו יותר, הם ישלמו יותר מיסים. וכשהם ישלמו יותר מיסים, זה חוזר למדינה שתשקיע חזרה באזרחים. וזה השרשרת הכי בריאה מבחינתי של איך מדינה צריכה להתנהל.
את כתבת פה את מגילת העצמאות all over again, ואני כמובן חותם, לא, אני לא צוחק, אני רציני לגמרי, ואני גם, את שמת לב, שתקתי, זה לא מובן מאליו. זה נפלא, זה נפלא, באמת זה נפלא. אני, כמו תמיד, בהרבה שיחות שאני מסכם, אני אומר, אני לא אערער על זה, ואני לא אביע את דעתי כאן על... על כל הדברים הנפלאים האלה, כי למה לקלקל, את יודעת, אני לא רוצה להגיד שאני בא ממקום ציני, אבל אני בשנים האחרונות כל כך הרבה פחות אופטימי, והפרספקטיבה שלי כל כך שונה, ולא בגלל שאני יודע יותר, כי זה האופי שלי, שונה מהאנשים שהם רומנטיים, ואת נורא רומנטית, וזה רק באמת נקודות לזכותך.
בוא נסכם דבר כזה. היה ותחליט בעוד כמה שנים, שנה, חמש שנים, שאתה כן נכנס לפוליטיקה, אני אהיה המראיינת הראשונה שלך. דעתך?
את יכולה לראיין אותי גם בתור פוליטיקאית שמראיינת, איך נקרא לזה? ניו ג'ורנליזם שהתממש באיזה, בדמותו של פודקאסט סופר מצליח. לא, אני לא חושב שאני אגיע לפוליטיקה.
יוצא מן הכלל, סגור לי תאריך ואנחנו מדברות. כמו שמרב אומרת.
כן, מרב מדברות. אמילי, זה היה באמת תענוג אמיתי, למרות שאת יודעת, קצת לא בהכרח הסכמנו על כל מילה, אבל אחרת זה ממש משעמם. אז תלכי לך לעניינים שחשובים כרגע, טלוויזיה,
טובי,
רעיונות,
תודה
מה שזה
רבה.
לא יהיה.
תודה, תודה על הרעיון.
בכיף, ואני בטוח שזה רק הראשון מבין כמה, אין לי ספק.
בוודאי, אני פה.
יופי.
תודה
יופי.
רבה, שבוע טוב.
ושיהיה בהצלחה בהגשמת כל החזונות שלך.
תודה,
אז ביי בינתיים.
תודה, ביי להתראות.
אז הנה איתנו שוב גבע קראוז עם פינת הדאטה, נתונים, עובדות, נקרא לזה בכל שם שנקרא, ואנחנו חוזרים לדבר על הקורונה, COVID-19, כמו שבעולם קוראים לו, לפחות באמריקה. אנחנו, גבע, אנחנו עדים לדעיכה, זה הולך וזה ייעלם מחיינו בקרוב?
בוא נפריד בין שני המושגים, דעיכה כן, ייעלם לא כל כך מהר. אנחנו נמצאים כבר שבוע, בעשרה ימים אפילו אחרי שחזרנו ללימודים, ואפשר כבר לראות שזה לא הוביל להתפרצות אדירה חסרת ממדים, מה שאומר שקו הדעיכה שהסתמן בעצם בחברה החילונית כבר מתחילת השנה בעצם, הולך וממשיך באופן משמעותי. המגזר הערבי שבעצם הוביל את העליות בשבועות האחרונים הצטרף, כנראה סיום עונת החתונות במגזר הובילה אצלו לירידה, החרדים נמצאים בערך באותו קו כמונו, כך שכבר רואים בהחלט בכל המדדים הקיימים את מגמת הדעיכה, מספר החולים הקשה נחתך כמעט במחצית, מספר המאושפזים כנ"ל ירד באופן משמעותי, יישובים אדומים כמעט ואין, מקדם ההדבקה סביב 0.7, ואם ניקח לדוגמה, יישוב שאני יודע שקרוב ללבך, הוד השרון, כרגע יש שם 50 מאומתים בסך הכל פעילים, מספר מאוד מאוד נמוך, זה עדיין לא אומר שאנחנו נמצאים במקום שבו המגפה נעלמה, אנחנו עדיין על 2,000 מאומתים ביום כרגע, תזכור שאם היינו מדברים לפני חודשיים, והייתי אומר לך, אנחנו ב-2,000 ביום, זה היה נשמע מזעזע. זאת אומרת, היינו במצב
חודש,
של...
אבל לפני חודש זה נשמע כמו חלום רטוב, כשעברנו את ה-10,000 ו-11,000 ביום.
נכון, אז מגמת הדעיכה היא ברורה, כבר אי אפשר להתכחש אליה, או למצוא איזה שהם מוטיבציות לדאוג באופן קיצוני, שנחזור במהרה לאיפה שהיינו. השאלה כרגע, אין אליה תשובה חד משמעית, עד כמה קצב הדעיכה הזה ימשיך, או שהוא יועט ונראה איזושהי סטגנציה עם מאות, עם 1,000, 1,200, 1,300 נדבקים ליום למשך תקופה ארוכה, מה שיכול לקרות, אם אנחנו לדוגמה מסתכלים על מה שקורה בבריטניה, שהקדימה אותנו, שנתקעה על 30,000-35,000 מאומתים ליום, במשך זמן רב מאוד, ואין שם את המשך הדעיכה, במה שאנחנו חווינו למשל בגל הקודם, עם חסינות עדר שבעצם מחסלת את המספרים כמעט עד לאפס.
חסינות העדר זה משהו שנזרק על ידי הרבה מאוד, אני לא רוצה להגיד קונספירטורים, אבל הרבה מאוד מאלה שפיקפקו בכל הצעדים שהממשלה, שמשרד הבריאות נקטו לאורך הדרך, אפילו בגל הראשון והשני, והיו כאלה שאמרו, כן, כן, זה חייב להגיע לשם, ואחרים אמרו, מה אתם בלבלים את המוח, ימותו 10,000, 100,000, אם אנחנו נבנה לדבר הזה, אז איפה זה באמת עומד היום? זאת אומרת, אנחנו בכל זאת הולכים לכיוון הזה, או שזה יותר סוג של buzzword ולא ממש חסינות עדר, כמו שאפשר לחשוב?
תראה, היינו קרובים לזה אחרי הגל השלישי, בעצם הגענו למצב שכמעט ולא הייתה קורונה, זאת אומרת שזה בהחלט אפשרי. השאלה היא, איזה מספר באוכלוסייה, איזה אחוז או מהאוכלוסייה צריך להיות במצב של חיסון בתוקף, מה שנקרא היום, זה המושג החדש, זאת אומרת שיש לו הגנה אקטיבית מאוד טובה מפני החיסון, וזה כולל את כל מי שהוא מחוסן עם בוסטר, או מחוסן פעם שנייה, אבל עדיין לא עברו יותר מ-4-5 חודשים, או שהוא מחלים עם חיסון אחד, זאת אומרת צריך את כל כלל האוכלוסייה הזאת שהיא מוגנת ברמה גבוהה מאוד, השאלה באיזה אחוז מהאוכלוסייה אנחנו מגיעים לזה, האם זה 70% או 80%, היא משתנה גם בעבר, זה לא היה עם דלטה, זה היה עם הגרסה קצת פחות מדבקת, אז אין תשובה מדויקת, יש הערכות של מה שהמספרים שאמרתי עכשיו, בין 70% לאוכלוסייה במקרה אופטימי, ל-80% במקרה קצת פחות אופטימי, שבו אנחנו רואים נראה דעיכה מאוד מאוד משמעותית, מכיוון שפשוט לווירוס אין לאן לדלג הלאה.
אז זהו, אבל בסך הכל הגענו לזה, למרות שבתי הספר נפתחו, ולמרות שבעצם לא היו שום מגבלות בחגים, חגי ישראל, סגר בחגי ישראל, אין תסריט אחר להזכירנו, ועוד כל מיני דברים כמו הטיסות שנפתחו, ואנשים שטסו וחזרו, ואלה ואחד דברים. אז מה בעצם עצר את הצמיחה? כי אנחנו יודעים שלמשל במגזרים החרדים והערבים לא היה איזה נהירה פתאום לבוסטר, וגם הייתה עצירה די קונסיסטנטית, זאת אומרת, אני לא רואה, למרות שלקראת חידוש התו הירוק, הייתה איזושהי נהירה של אנשים שעוד פיקפקו בקטע של הבוסטר, אבל זה לא היה דרמטי, לא השלימו את החיסון השלישי, כל אלה שהלכו לאחד ושתיים לפני שנה.
זה שילוב של כמה דברים שונים. קודם כל, וזה צריך לזכור, רגע נצא החוצה מהכובע הרגיל שלנו לכובע של האנשים שבצד השני, גלים דוחים גם מעצמם. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה לכל אורך הקורונה וממגפות קודמות, גם בלי חיסונים וגם בלי תו ירוק, גלים הם גלים כשמם הם. יש להם צורה מסוימת של עלייה ומתישהו מגיעה ירידה. למה זה קורה? יש הרבה תשובות שונות. אחת התיאוריות היותר מקובלות היא שמספר המגעים בסוף ממצא את עצמו באיזשהו מובן, כי רוב האנשים נפגשים עם אותם אנשים, לא הולכים ונפגשים עם אנשים אחרים, ובאיזשהו שלב הווירוס כבר ממצא את היכולת שלו להתפשט, והגל דועך כי הוא גל. זאת אומרת, ככה קורה, זה מה שקורה בגל מגפה.
זאת אומרת, זה דומה בעצם, במובן הזה, זה דומה לשפעות העונתיות שמתפשטות עד לגבול מסוים, ואחר כך מחכים לעונה הבאה.
ללא הקשר עונתי, כן, אנחנו בקורונה לא גילינו הקשר של
קיץ. לא, לעונה הבאה, so to speak, לא בדיוק העונה הבאה, אבל עד
לגבול הבאה. גל של מגפה, והשאר האלמנטים, הם מקצרים אותו, הם מורידים את ה-C שלו, הם הופכים אותו ליותר מתון, וכל הדברים שעשו בישראל, שבסוף מצטברים, הבוסטרים מצטברים, הגיעו בסוף, אנחנו קרוב ל-4 מיליון בוסטרים כבר, מספר המחלימים, אנחנו, הרבה אנשים נדבקו, אנחנו מעל 500,000 נדבקים רק בגל הזה, הם גם...
חצי מיליון או מיליון? נדמה לי שדיברו על מיליון בטוטל בכל הגלים.
לא, דיברתי על הגל הזה.
אוקיי. אבל בגדול עברנו את המיליון, עברנו את מיליון אלה שלקו במחלה מאז תחילת המגפה.
כן, אבל מי שנדבק לפני שנה וחצי הוא לא מוגן כרגע, כל כך אלא אם כן הוא מתחסן. אבל מי שנדבק לפני 3 חודשים הוא כרגע מוגן, הוא לא ידבק שוב. אז שוב, אני מדבר על מספר אנשים שכרגע לא יכולים להידבק. אז תוסיף להם את 500,000 מחלימים, תוסיף להם לא מעט אנשים שכן קיבלו את החיסון פעם ראשונה, פעם שנייה, והרבה צעירים שקיבלו בה. אז אתה מגיע לסביבות 5 מיליון אנשים מוגנים. תוסיף לזה בכל זאת תו ירוק די אגרסיבי, אם תוסיף לזה את הבדיקות המהירות שנכנסו, ובכל זאת שינו משהו שאנשים יכולים להידבק ולחשף, תוסיף לזה התנהגות האוכלוסייה, ברגע שאתה מגיע למצב של 10,000 מאומתים ביום, גם האוכלוסייה באופן טבעי נזהרת יותר, אנשים פחות יוצאים, פחות נדבקים, יותר שמים מסכות. כל האלמנטים האלה ביחד, בסופו של דבר, עשו את שלהם, ולכן אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, אגב, פחות או יותר בהתאם לתחזיות של רוב האנשים שמייעצים למשרד הבריאות ובממשלה, אלה פחות או יותר היו התחזיות, פלוס מינוס בשבועיים.
אז עם כל הכבוד, אוקיי, עכשיו בוא נעבור טיפה לפוליטיקה, אני רוצה עוד לחזור אחר כך למה קורה בעולם, ומה התחזיות, אני אקרא להם, טיפה מעבר לאף, כי שמעתי גם שיש איזה דלטה או אומגה, או לא יודע מה, גם החדשה לאיזשהו וריאנט, משנה לווריאנט דלטה, אבל לפני זה, אתה הצלחת להבין על מה בנט ועל רואי ובחירי משרד הבריאות, על מה הוא דיבר באום, זאת אומרת, איפה היה בכלל המאבק? הכל היה סביב החינוך, הבידודים, על מה הם רבו בכלל, אם זה המצב באמת?
בסופו של דבר, אני מניח שרוב המריבה הייתה מאותה סיבה שאנשים רבים, כבוד, אגו, כותרות, לא מחלוקות מהותיות על דרכנו, אלא על פוליטיקה, פוליטיקה של אנשים, גם הפקידים הם בסופו של דבר אנשים, ויש להם כוח וכבוד ורצון להתבלט ולהגיד דברים, בוודאי שלפוליטיקאים יש רצון כזה, בוודאי שליועצים שלהם יש רצון כזה, ואתה יודע, התקשורת גם מנפחת לפעמים איזה משפט או איזה מילה שמישהו אומר בתוך נאום של שעתיים,
תשמע, נאום, נאום שאתה נושא לא. באום ומדבר על הפקידים שלך, זה לא משנה אם זה דקה או שנייה מתוך שעתיים, זה משהו, ש, משהו שלא שמענו עליו, אפילו נתניהו לא עשה את זה, צריך להגיד, לא מהסוג הזה.
זה בתחום הפוליטי ולא בתחום הבריאות.
כן, זה נכון, זה בטוח. מה באמת אתה שומע על ההסתעפויות החדשות של הנגיף, וריאנטים חדשים, כל מיני שמועות, על כל מיני דברים שצצים בכל מיני מקומות בעולם עכשיו?
באופן כללי אנחנו נמצאים כבר די הרבה הזמן מתחילת המגפה, אין וריאנטים משמעותיים מיוחדים שגילינו אותם, אנחנו היה לנו את האלפא ואחריו את הדלטה, שהיו שניהם יותר מדבקים, הדלטה כנראה קצת יותר גם מהאלפא, אף אחד מהם לא עקף את החיסונים, אף אחד מהם לא היה קטלני באופן קיצוני יותר מאחרים, ולכן צריך להיזהר מהסיפור הזה של חשש נוראי מווריאנטים, זה כמובן לא אומר שמשהו יכול לקרות בעתיד, באופן כללי אנחנו יודעים
שהדלטה
שהקורונה...
שינה, עובדה שהדלטה, אתה אומר אין מה לחשוש, אבל כשהאלפא דאח כמעט לאפס, פה ולא רק פה, בהרבה מקומות, לא ארצות הברית ולא רוסיה ובטח לא הודו, אבל באירופה הם די נשמו לרווחה ופתחו באופן יחסי, וכאן בכלל שחררו הכל, ופתאום זה כן שינה את חוקי המשחק, כמעט 2,000 איש מתו רק בפרק זמן הספציפי הזה, אז בכל זאת זה, לא, זה כן שינה את חוקי המשחק.
הדלטה שוב היה קצת יותר מדבק כנראה מהאלפא, לא בטוחים בזה, ו-100% שהיה יותר מדבק מהמקורי, אבל שוב, בהינתן החיסונים, בנתן שאנשים מחוסנים ואנשים יקחו את הבוסטר והחיסון יהיה בתוקף, ההשפעות שלו הם במקומות שיש חיסונים, אני לא מדבר על אפריקה וכאלה, הם לא דרמטיות במובן שאנחנו לא יודעים מה לעשות להתמודד, זה לא אומר שלא ימותו קצת יותר אנשים ויותר ידבקויות, אבל זה לא game changer. כמובן תמיד תיאורטית יכול לבוא וריאנט אחר. ההנחה של המדענים היא שבקורונה, בגלל אופי הווירוס, זה לא דבר מאוד 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 סביר, זה לא כמו השפעת שעובר כל הזמן מוטציות, זה עדיין יכול לקרות וצריך להיערך ולאפיין, אין משהו כזה כרגע, גם לא הדברים שגרסה ההיא של הדלטה, וזה שאנחנו צריכים כרגע לחשוש או לדאוג מפניו, וכמובן צריך להמשיך את המעקב
צריך לעקוב, כל כן.
העולם, ולהיות מוכנים.
אז קודם כל נרגעתי קצת פה, לא שאני לחוץ, אתה יודע, אנחנו... מדברים בשם אחרים לפעמים, ובכל זאת יש איזה עניין אחד שדיברנו עליו בפעם הקודמת, כמו אותן תופעות לוואי שקשורות בנשים עם המחזור, ועוד כל מיני דברים אחרים, מה שבימים האחרונים או בשבועות האחרונים קצת תפס תאוצה, זה ההשפעות בילדים, בעיקר בצעירים עוד, של הלונג קוביד, של האפטר אפקט, של כל מיני תופעות, לוואי מאוחרות של כאלה שחלו והחלימו לכאורה או לא לכאורה, ופתאום יש איזו התפרצות שהיא לפעמים אפילו קטלנית, שאנשים ממש מגיעים להשפוז. איפה המספרים? מה אנחנו יודעים על זה ברמה הסטטיסטית?
קודם כל נפריד בין שתי תופעות שהן שונות מבחינה רפואית. תופעה ראשונה שהיא מכונה הלונג קוביד, שהיא תופעה שהרופאים... יודעים לאפיין סימפטומים שלה, אבל היא לא ברורה לחלוטין, ובה אנחנו מדברים על אנשים סובלים גם ילדים, גם מבוגרים, תופעות שיש להם סימפטומים כמו חולשה, כאבי ראש, כאבי בטן, ברמות שפוגעות באיכות החיים שלהם, קשיים בריכוז, קשיים בשינה, הן מיוחסות לקוביד, אנחנו יודעים שגם יש מחלות ויראליות אחרות שגורמות לתופעות כאלה, מחלת הנשיקה, אבל אין להם כרגע איזה אבחון רפואי ברור או טיפול רפואי מלבד מעקב. יש תופעה אחרת שהיא לא מוגדרת תחת הקטגוריה הזאת שנקראת PIMS, זה דלקת רב מערכתית. זו תופעה שהיא שונה, זו תופעה שהיא קל, אפשר להבחן אותה בבדיקות, במדדים ברורים, בניגוד ללונג קוביד שהוא לא משהו שהוא מאובחן במדדים של דלקת או משהו כזה, וזו תופעה שהיא יכולה להיות חמורה עד כדי קטלנית, אני יכול, אם אנחנו כבר מדברים, אני אנצל, אתה יודע, איך שמים לב אליה, היא בדרך כלל, אני מקריא את העדכון של משרד הבריאות שממש היום הוציאו להורים, היא בדרך כלל 4-6 שבועות אחרי ההחלמה, גם ילד שהיה לו אסימפטומטי, עדיין הוא יכול לחשב כמי שמחלים, זה מגיע עם חום גבוה וממושך, עם חולשה, עם פריחה, כאבי בטן עזים, סימנים מובהקים שאפשר לשים עליהם, זה לשון אדמומית בצבע תותי כזה, ואודם בלחמיות העיניים. זאת אומרת, יש פה ממש תסמינים של מחלה, זה לא איזה אפטר אפקט חלה, זה מחלה שהיא קשה והיא מחריפה, עם חום גבוה, כשהדברים האלה קורים, צריך ללכת מהר לרופא, אם זה ממש מצב קשה, ללכת למיון, שתופסים את זה
כמה, מהר. אבל עד כמה הדברים האלה נפוצים?
קשה לתת הערכה מדויקת, כרגע מדברים על סביב 1 ל-2,000 נגיד, אצל ילדים או צעירים, אם זה 1 ל-1,500, 1 ל-2,500, אין מדדים מדויקים, אבל זה המספר, זה על כל כמה אלפי מאומתים, חלקם יהיו אסימפטומטיים, אז זה לא מאומתים, זה ל-1,500 או 2,000, בדרך כלל יש מקרה אחד כזה, ואנחנו יודעים, אם לצורך העניין, שגם אצל ילדים יש לפעמים מחלה קשה עצמה, באותו שיעור בערך, 1 ל-1,500, 1 ל-2,000, בדרך כלל אם כשיש גם מחלות רקע, אז אתה מחבר את ה-1 ל-2,000 המקורי ואת ה-1 ל-2,000 האלה, ואתה כבר מגיע למספרים שהם משמעותיים, וכיוון שנדבקו לא מעט ילדים בגל הזה, וממשיכים להידבק, אנחנו מדברים על יותר מ-100,000, 150,000 ילדים, תראו איך אתה מגדיר את הגילאים, במספרים גדולים, עכשיו גם כשזה 1 ל-2,000, שזה לא מספר נורא גבוה, אבל אם יש לך 100,000 נדבקים...
הוא גם לא כל כך נמור, זאת אומרת, אם היית אומר לי, 1 למיליון, 1 ל-10,000, ל-100,000, אז הייתי אומר לך זה זניח, 1 ל-2,000 זה משהו שכבר אפשר לגעת בו.
כן, שוב,
כאילו, בית ספר גדול היום, זה 1,000 תלמידים, בית ספר מקיף כזה, אני יודע.
נכון, עכשיו שוב, גם זו תופעה שמוכרת ממחלות אחרות מהסגנון הזה, ממחלות ויראליות, דלקות, זאת אומרת, זו לא תופעה שהיא לא מוכרת, היא מזכירה תסמונת קוואסאקי, שזה תסמונת דומה, זאת אומרת, הרופאים מכירים את זה, שוב, בדרך כלל לא, זה לא קורה הרבה, אבל כשאתה מגיע למספרי הדבקה, כן,
הסטטיסטיקה, כמו שהגענו להם, הסטטיסטיקה מרגיעה כשהיא לא מגיעה אליך.
הסטטיסטיקה, שוב, זה לא משהו שהוא צריך להילחץ נורא בגללו, זה עדיין לא מספרים מדהימים, זה כאילו לא צריך לקום בבוקר עם חרדה, גם אם הילד שלך נדבק, הסיכוי הוא עדיין זניח, אבל במספרים גדולים זה קורה, ומה שחשוב זה להיות מודע, שאם יש תסמינים, גם אם אתה אפילו לא יודע של הילד שלך היה קורונה, הרי זה קרה, זה חלק מהמקרים, לא ידעו של הילד יש קורונה, כי...
יש גם הרבה מבוגרים שלא... שבוודאי איכשהו המחלה עברה אותם ולא עליהם שמושג שהייתה שם.
כן, אבל אם מופיעים את התסמינים האלה של גם חום גבוה והדמומיות בעיניים, בלשון, כאבים עזים, כמה שיותר מהלכת לבדיקה, כי שוב, ואפשר לטפל בזה. אם תופסים את זה מוקדם, אפשר לטפל. אם מגיעים באיחור, יכולים להגיע למצב של קריסת מערכות, וזה יכול להיות גם קטלני.
אוקיי, ודבר אחד שהוא לגמרי אגואיסטי בשביל ה-well-being שלי, כי אני כבר לא יכול להיות בארץ יותר, אני חייב לנסוע קצת, מה אתה שומע על אירופה? עזוב עכשיו ארצות הברית. ארצות הברית פחות או יותר הבנתי את הרעיון. איפה הכי רגוע שם, ואיפה נראה לך שהכי השתלטו, הכי דומים לנו?
זה מאוד מאוד משתנה ממדינה למדינה. בוא נגיד ככה, למזרח אירופה, אל תתקרב.
אין שום סיכוי, בטח לא לרוסיה.
רוסיה עכשיו במצב קשה מאוד, רומניה במצב קטסטרופלי, גם מסביב לרומניה, לבולגריה, לא הייתי מתקרב כרגע.
מולדובה, כן.
גם מסרביה לא הייתי מתקרב בימים אלה, בצור כל האזור.
מערב אירופה, מערב צפון אירופה, איפה אנחנו עומדים?
מערב צפון אירופה כרגע יש מדינות שהמצב שלהם מצוין, המדינות דנמרק, נורווגיה למשל, יש מדינות שהמצב שלהם הוא טוב מאוד, כמו פורטוגל שהיא מובילה את העולם בחיסונים, בזכות איזה מבצע צבאי שהם עשו
שם. כן, לא, היה איזה רגע בגל האחרון שפורטוגל ממש סבלו קשות.
כן, הם מינו גנרל, ועשה מבטע צבאי, וחיסנו, הם במקום ראשון בעולם, לדעתי כרגע בחיסונים.
Nice.
במדינות האחרות, המדינות הגדולות, כן? אנגליה היא, כמו שדיברנו עליה קודם, היא באיזשהו מין סטטוס קוו כזה, של לא מיום של 30-35 אלף מאומתים ליום, יחסית מעט מתים, כי המבוגרים מחוסנים אצלם, אבל הילדים לא, רק עכשיו התחילו לחסן בני נוער.
אגב, יש דיפרנציאציה בין... בין הערים הצפופות הגדולות לקאנטריסייד, למקומות הפחות פחות מאוכלסים, כמו שאתה, ממה שצריכת להבין?
זה, לא בדקתי בימים האחרונים, okay. זה משתנה. זאת אומרת, היה תקופה שהיה בסקוטלנד, הייתה התפרצות גדולה, כי התחילו עם הלימודים קודם. כרגע זה מופיין ממה שאני ראיתי, זה לא בימים האחרונים, אבל בעיקר פשוט אצל בני נוער, כי הם לא התחסנו, ולכן בגילאים הצעירים שם. איטליה, צרפת, המדינות האלה, הם בסך הכל למצב סביר. השאלה הגדולה היא, מה יקרה שם בעוד חודש וחצי, חודשיים.
חורף?
חורף פלוס החיסונים התחילו לדאוך, הם התחסנו יותר מוכרים בישראל ובארצות הברית. כרגע, נגיד בדקתי כרגע את צרפת, לפני כמה ימים, יש רק 5% מהאוכלוסייה שעברו 6 חודשים מאז חיסון 2 שלהם. ממה שאנחנו יודעים, כשמגיעים לאזור ה-30% מהאוכלוסייה, שנמצאת 6 חודשים אחרי, אז מתחילה
כן, אבל ראיתי שארגון הבריאות האירופי דווקא כן המליץ לחסן, ועוד מגילאים מאוד מאוד צעירים בבוסטר.
נכון, הם קיבלו קצת יותר הרחבה, ושוב, כרגע עוד לא התחילו לעשות את זה, חוץ מאנגליה. ההנחה הסבירה היא שאם הם יתחילו באמת עם מדיניות הבוסטרים ולא יחכו, אז הם יימנעו אולי מהגל הקרוב הזה או בעוצמות שהוא יכול לקרות.
ואיפה אנחנו עומדים חיסוני ילדים צעירים מבחינת הבקשה שפייזר הגישו ממש לפני שבוע?
אז זהו, אז גם באירופה צריך לחכות ולראות, כרגע מערב אירופה היא בטוחה יחסית, והייתי נוסע בלי בעיות, ומקווה שגם בעוד חודשיים יהיה מצבם. פייזר, אם אני זוכר, הדיון נקבע ל-2 בנובמבר, אולי 3 בנובמבר, הם קבעו כמה דיונים קודם על בוסטרים אחרים, על הבוסטר של מודרנה ועל הבוסטר של ג'ונסון אנד ג'ונסון, שהם רוצים קודם לקבל החלטה אם נותנים להם גם בוסטר או לא.
אבל זה FDA, זאת אומרת, זה בעיקר על ארצות הברית כרגע.
כן, זה ה-FDA, ודיון הילדים נקבע ל-2 או 3 בנובמבר. אם בהכרח תהיה החלטה בפגישה הזאת, אני לא בטוח. זה מאוד תלוי, אנחנו לא יודעים איזה נתונים וכמה נתונים פייזר יגישו. עלו הצעות במקומות מסוימים שאני לא יודע אם ה-FDA ישקול אותם, למשל להתחיל בחיסון של מנה אחת בלבד לילדים, לא לתת שתי מנות אלא לתת מנה אחת שהיא מגנה באופן חלקי אבל נותנת הגנה. מצד שני אנחנו יודעים שהתופעות לוואי כמעט לא הופיעו אחרי מנה אחת, רק על מנה שנייה. אז אני לא פוסל
ויש כאלה שחטפו את החזק אחרי הבוסטר, אז
לך תדע. כן, אבל שוב, זה קטונתי מלדעת מה ה-FDA יחליט, זה בהחלט רגיש. התסריט הסביר הוא שיאשרו את החיסוני ילדים ממש בתחילת נובמבר, ואז הוא יגיע גם אלינו, ואז תגיע דילמה של המשרד הבריאות.
החגיגה תתחיל מחדש.
כן, היא כבר התחילה, אני כתבתי את זה משהו אצלי בטוויטר, השבוע התראיין אחד מה... אני שואל רק שאלות, ינץ לוי, סופר הילדים, וכתב נאום שלם על זה שהילדים הם הדבר הכי חשוב בחיים של החברה ככלל, וצריך לעשות הכל כדי בשבילם, ולתת להם ללכת למוזיאונים, כי זה הדבר הכי חשוב בחיים, לא הבריאות שלהם, חס וחלילה, אלא הליכה למוזיאונים. זה יגיע. זה לא שאין פה דילמות, השאלה אם לחסן את הילדים לאור התופעות לוואי ולאור הזה, היא דילמה שהיא קיימת, וצריך לקבל את ההחלטות בהתאם לנתונים, שכרגע אנחנו לא יודעים אותם, אבל התסריט הסביר הוא שאנחנו לא נראה משהו שונה ממה שהכרנו. זאת אומרת, תופעות הלוואי אצל ילדים בני 11 לא היו שונות מאשר אצל ילדים בני 13.
אז בסדר, ניפגש בפעם הבאה, ואולי נחשוב על נושאים אחרים, נתעסק איתם שאולי הדבר הזה יעזוב אותנו קצת, ישחרר אותנו לכמה שנים.
יאללה. יש בחירות מעניינות למושלות בווירג'יניה.
בבקשה, תמיד ידעתי שיהיה על מה לדבר. טוב, תודה. להתראות.
להתראות.
ביי.